עוד אחת היא, אנחנו למדנו שיש מצב שאדם לא יכול ללדת, היינו לא יכול לגלות אהבה ויראה, ויש כל מיני סיבות לדבר. אז דיברנו שאחד הסיבות לדבר, זה הסיבה הראשונה, זה שהוא בכלל לא מתבונן בשכל, לא מתחיל מלמעלה, לא מתחיל מהשכל, הוא לא קולט, המוח שלו לא קולט את העניין, ואז הוא לא יכול לעורר. למה הוא לא קולט? אז הוא אומר, זה מצב של אטימות מסוימת. מה האטימות, ממה היא נגרמת? אז הוא אומר, כמו כלי. אם הוא ריק, הוא יכול לקבל בתוכו עוד משקה, עוד יין. אבל אם הכלי הוא מלא, אז אפשר להכניס לתוכו כלום. מילא בן אדם שהוא אטום, כלי מלא, לא יכול לקבל כלום. לכן מה הפתרון? אדם צריך להיות כלי ריק, דהיינו לבטל את עצמו ולדעת שהוא לא יתפוס מקום במהות שלו. עכשיו הוא ממשיך ואומר, אחות אחת, יש עוד בעיה שיכולה להיות. יש יכול להיות מצב שבן אדם שהוא כלי ריק, הוא אדם שפל. יכול להיות שאדם בטבע שלו הוא שפל, הוא אדם עני. ואף על פי כן יכול להיות לו איזה בעיה שלא נותנת לו לקלוט את העניינים. מה הבעיה? אחות אחת היא מה שאמרו רזל, כוס של ברכה צריך הדחה מבפנים. כתוב לפני שמוזגים יין לתוך הגביע, אז הגביע צריך להיות, להדיח אותו, הוא צריך להיות נקי. אם יש בפנים לכלוך, אתה לא יכול להכניס לתוכו יין, אתה לא תשתה בו, נכון? אותו דבר בנפש, גם אם הכלי הוא ריק, אבל אם יש בפנים לכלוך, אז זה לא יעבוד, צריך להוציא את הלכלוך. והעניין הוא מה זה בנפש? אפילו מישהו נתקה בטבע, גם אם יש בן אדם שבטבע שלו הוא מדוכא, בטבע שלו הוא אדם גם ככה בטל, כגון שהוא עני. הוא אדם עני, אדם שאין לו שום דבר, זה גם ככה הוא חי בצורה כזו, ואין לו מצח להרים ראש, הוא אף פעם לא מתגאה על אף אחד, אין לו בכלל, הוא, באופי שלו הוא כזה מאוד מקובץ וסגור. אז הכלי שלו הוא ריק. אבל מה, או צריך הוא שלא יתה ליבו אפילו לדברים המותרים, להיות מקושר בהם בכל לב ונפש. אדם הזה צריך להיות זהיר, שהלב שלו לא יהיה נוטה להיות קשור, אפילו לדברים המותרים, דיינו הוא אוכל דברים בקשרות מעודרת, והוא מתעסק בדברים גשמיים כמו כל אחד. אין בעיה, תעשה את מה שצריך. אבל אל תהיה מקושר לזה בכל המהות שלך. גם שמקושר לעניינים גשמיים, וכל העניינים הגשמיים תופסים אצלו מקום מאוד מאוד רחב, ובלי זה הוא לא יכול להתעסק, אז אדם כזה הוא מלכלך את הכלי על ידי זה. כי אפשר לעולם שיתקיים עשייה דברים המותרים בלא לב גם כן. העולם יכול להמשיך להתקיים שאדם יעשה את הדברים המותרים, יאכל את המאכלים המותרים, ויהיה לו בית המותר, הכל, אבל בלי לב, לא צריך להיות עם כל ה... להיות מונח זה, בזה באופן כזה, שבלי זה כאילו אין שום דבר. ואם איתה ליבו ונקשר להיות באבלי העולם, מה קורה עם בן אדם שהוא כן, הלב שלו נוטה בצורה כזו שהוא כל כך קשור לאבלי העולם, עד כדי שהוא מרגיש את זה כל החיים שלו, אז זה כבר גורם לכלי להיות לא נקי. אי אפשר להיות כלי קיבול, אז הכלי שלו לא יכול לקבל. למרות שהוא כלי ריק, הוא אדם שפל, הוא בטל, אבל הוא מונח בענייני העולם מדי חזק. עד שאיתר, הוא צריך לנקות את הכלי. והוא כמו למשל כוס המלוכלך, שאי אפשר להטיל בו יין עד שירחצנו. וכן האישה לא תוכל לקבל הריון, על פי הלכה אי אפשר, אסור שאישה תיכנס להריון, אפילו יש לה בית ולד, היא הכל בריא, הכל תקין, אם לא ניתרה מתומתה, אם היא בנידה זה בעיה, אז אותו דבר בנפש. אם הבן אדם יש בו חוסר ניקיון, דהיינו, הוא מדי מקושר לתאוות העולם, או לענייני העולם, אפילו שהם לא בגדר תאוות, אז זה גורם לו הפרעה להתקדם או לקלוט עניינים מוכנים, אי אפשר להכניס באותו מוח, שני דברים, ככה להיות קשור בענייני העולם בכל העוצמה, ולהיות גם שייך לקלוט עניינים רוחניים. זה לא הולך ביחד. ומילא מה צריך לעשות? להדיח את הכלי. אמרנו, עצה ראשונה בכלל לעשות כלי, ועצה שנייה להדיח את הכלי. והנה, אחר שעשה כלי קיבול, בן אדם עבר את השלבים כמו שצריך. קודם כל, הכלי שלו הוא כלי קיבול. דהיינו, הוא אדם בטל, הוא לא כזה גבטן. הוא עשה כלי. היינו, או כן, בנפש שלו, כן? ונקייה ומודחת. הוא גם ניקה את זה, הוא גם הדיח את זה. דיינו, הוא לא מונח בענייני העולם כל כך. ועדיין, מה עכשיו צריך לעשות כדי שהוא יהיה אובייקט מתאים שלוקות ישרה במוח שלו, במילא בלב שלו. הנה הוא צריך עוד לשיט עיצות בנפשו. עכשיו הוא צריך עוד לחפש עיצות איך שזה יקרה. כמו בצמיחה של היבול שהתחלנו עם המאמר, אתה צריך לזרוע, לחרוש, אתה צריך לדעת איך, באיזה מקום, באיזה שטח, יש תנאים. מה זה ברוחניות? והוא עניין מה שכתוב, פסוק אומר על חנה. חנה כידוע הייתה הכרה. והתפללה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לה את שמואל הנביא. אז ממנה למדים גם בנפש, איך אדם ייצור מצב שיהיה לו את הלידה של הילדים, דיינו של אהבת השם ויראת השם. אז מה כתוב אצל חנה? ותתפלל חנה על השם. יש הרי דיוק, לא כתוב עם א' אל השם, אלא ותתפלל חנה על השם. הפירוש התפללה על השם. ובכות תבכה. מה הפירוש על השם? זאת אומרת, מה הפירוש הגישה של יהודי צריך להיות על השם? דיינו כאילו על, מעל שם הוויה. מה הכוונה? כיני, כנסת ישראל יש לה כמה בחינות ושמות. דע לך שנשמות ישראל יש להם כמה וכמה כינויים בתנ"ך. תלוי באיזה הקשר. הוא כשהיא בבחינת הולדה, אם היהודי נמצא במצב טוב, שיש לו לידה, דיינו, יש לו אהבת השם, יש לו יראת השם, העניינים פועלים כמו שצריך, איך קוראים ליהודי אז, איך קוראים לנשמות ישראל אז, נקראת בשם לאה. כי הלאה כתוב בתורה שלידה הייתה אם הבנים. וללאה שישה בנים, לאה ילדה, זאת אומרת, כשמכנים את כנסת ישראל לאה, זה כינוי, זה אומר, זה הכל תקין, בסדר. יש לידה, יש פוריות רוחנית, יש אהבת השם, יראת השם. וכשהיא בבחינת הכרה שאינה מולדת אהבה ויראה, כשהמצב הוא בעייתי, שאין לידה, בכל מיני סיבות שאמרנו קודם, אז נקראת בשם חנה. כי חנה הייתה, אותה אחת שלא הייתה הכרה. כמו שכתוב, לחנה אין ילדים. אבל בסופו של דבר, לחנה כן היו ילדים. מה היה המעבר מאין ילדים ליש ילדים? ותתפלל חנה על השם. מה הכוונה? והעצה היא, ותתפלל חנה על הוויה. כדי להבין את זה, צריך להבין מה זה הוויה, ומה זה נקרא על הוויה. אז בעניין כך, הנה, שם הוויה, כשאומרים על הקדוש ברוך הוא, מכנים אותו הוויה. מה מתכוונים כשאומרים הוויה? מה פירוש המילה הוויה? מילה הוויה, פירוש המילה הפשוט. הוויה מלשון, לא, פשט, הוויה מלשון מהווה. פירוש המילים, הוויה מלשון מהווה. על שם שמהווה את הכל, מאין ליש. הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, מהווה את כל הבריאה, אז קוראים לו הוויה מלשון מהווה. ושם זה, הכינוי הזה לכנות את הבורא הוויה, על איזה דרגה זה מתייחס? על כל הדרגות. כל דרגה שהוא בא ממנו, הוא מהווה אותה. ושם זה בכל עולמות. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שאין חילוק ביניהם. אין הבדל, הוא מהווה את הכל. יש רק הבדל, אלא שזה ברא, וזה יצר, וזה עשה. הבדלים בדרגות. אבל מבחינת המהות של העניין, אפשר לכנות את הבורא הוויה, מלשון מהווה, על הצילות, על בריאה, על יצירה, על כל העולמות. אבל דרך כלל, הנה, הוא מחיה את כולם, הוא מהווה אותם, מאין ליש? כל העולמות, למרות שהם בדרגות שונות זה מזה, אבל יש צד משותף. הוא הוויה, הוא מהווה את כולם. הוא מחיה את כולם, מאין ליש? אבל תדע לך, האם הכינוי הזה על הבורא הוויה הוא כינוי של כבוד לבורא? איך אנחנו מסתכלים, אנחנו משפחים את הבורא, אומרים, אתה יודע מה הוא? הוויה, הוא מהווה את הכל. האם הכינוי הזה הוא כינוי של כבוד לבורא? אז הוא אומר, החמיתות שם זה אינו אלא לגבי העולמות הנאצלים והנבראים והנוצרים והנעשים. אנחנו, או אפילו מלאכים, כל אלה שנמצאים בתוך העולם, חלק מהעולם, מסתכלים על הבורא, אומרים, כמה הוא גדול, הוא הוויה, הוא מהווה את כולנו. הכינוי הוויה, מלשון מהווה, אפשר לכנות אותו בלשון שבח שהוא מהווה, כשאתה חלק מההוויה. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אבל אם תרצה לדבר עליו, לשבח אותו באמת, לא ביחס למה, נותן אולי דוגמה פשוטה. נניח, בן אדם שורך נעליים. כן? לובש נעל, שורך אותה. והוא עושה את זה בצורה יפה וטובה. ואז תבוא ותשבח אותו ותגיד, אתה יודע, הוא יודע ללבוש נעליים, יודע לסרוך אותם. אז ביחס לילדים קטנים, שלא יודעים עדיין לסרוך נעל, אתה אומר לו, אתה רואה את האיש ההוא, אתה יודע מה מעלתו, הוא יודע לסרוך נעליים. אז ביחס לילד הקטן, המעלה הזו היא מעלה גדולה, הוא מסתכל עליו בערכה עצומה, הוא יודע לצרוך מעלה. אבל האם זה השבח של הבן אדם? האם אם תרצה לדבר על הבן אדם עצמו ולשבח אותו, תגיד עליו, הוא יבוא לבית כנסת, תגיד לו, אני רוצה להזמין פה את הבן אדם הזה והזה, מה גדולתו, הוא יודע לצרוך מעלה, אם זה יהיה בדיחה. למה? כי השבח הזה יכול להיות שבח רק ביחס למי שבעולם שלו זה דבר בלתי אפשרי, והוא מתפעל שהוא יודע לעשות את זה. זה דבר כלפי הבורא. להגיד על הבורא שהוא מהווה את הכל, זה שבח, אבל איפה השבח הזה שבח? אצל העולמות, ביצירה, בחלק מהברואים, הם אומרים, הנבראים אומרים, וואו, כמה הוא גדול שהוא מהווה. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אבל אם אתה רוצה לשבח אותו בעצמו, לא ביחס לנבראים, אתה רוצה לדבר עליו, לא שייך כלל לומר שם זה, אתה אפילו לא יכול לקרוא לו בשם הוויה. למה? דקולה, כמי, כי הרי כל ההוויה כולה, ביחס אליו, כלא חשיב, לא נחשב בכלל, מה אתה משבח אותו על דבר שהוא בכלל לא נחשב? זה כמו המשל, האדם חכם תשבח אותו שיודע לצרוך נעליים, מה זה, זה, זה בכלל משהו? ואינם נתפסים אצלו בגדר מציאות כלל, כל הנבראים, אין להם שום מציאות, אין להם שום ערך. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מהווה את הכל, אבל לא השתניתי, על ידי זה שאני עשיתי את ההוויה של הבריאה, כי הבריאה, בן אדם שעושה משהו, הוא משתנה, הוא לא אותו בן אדם לפני שהוא עשה ואחרי שהוא עשה, אבל ביחס לבורא העולם הוא אין ואפס, ואתה הוא קודם שנברא, ואתה הוא לאחר שנברא, וזה מה שכתוב בפרקי די רבי אליעזר, לכן כתוב במדרש הזה, בפרקי די רבי אליעזר, עד שלא נברא העולם היה הקדוש ברוך הוא, הוא שמו בלבד. תדע לך שלא רק את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לשבח בשבח כזה שהוא מהווה, אפילו את שמו, שמו זה חלק חיצוני שלו, אז לפני הבריאה כתוב הוא שמו בלבד, פירוש שמו לבד, ששמו אינו בגדר מהווה ומחיה כלל, אלא הוא לבד, אפילו השם שלו, שזה כבר דרגה חיצונית שלו, אתה גם לא יכול לשבח אותו הוא מהווה, כי מהווה זה עדיין השפלה ביחס אפילו לשמו, הוא כעניין כמו שכתוב, כי נשגב שמו לבדו. ונשגב, מה זה נשגב? הוא מורה על הפלגה יתרה, שהוא מופלג הרבה מעולמות הנאצלים. מה כן מהווה? צמצום גדול. איך כתוב רק הודו על ארץ ושמיים. מה זה הודו? ההוד, מה זה ההוד? הערה, הערה של מה? לא שלו, של השם שלו. הוא למעלה מזה, השם שלו למעלה מזה. רק הודו, איזה זיו, הוא מהווה את הכל. פירוש שנמשך הוד וזיו משמו לחיות ארץ ושמיים. אז מצד אחד באים ואומרים, כל העולם ביחס לבורא לא קיים בכלל. באותו נשימה באים ואומרים, אבל לשבח את הבורא על העולם אתה לא יכול, העולם לא תופס מקום. אבל משהו אחד, הבורא אומר, כן, הוא כן חשוב לי. כל המערכת הזו, משהו אחד, אחד כן חשוב. מי? אחווה ירם קרן לעמו כתיב. להיות לו לעם קרובו. להיות קרובים אליו בעצמו כדי לקרבם אליו לקלל ביחודו יתברך. הקדוש ברוך אומר, כל העולמות בשביל יין ואפס. אבל נשמות ישראל, יהודים, אותם אני רוצה. אותם אני רוצה. הם קשורים אליי. הם מבטאים אותי. כמו שכתוב, חמלה גדולה ויתרה, אומרים את זה בברכות קריאת שמע, כמה הוא חמל עלינו. אז יהודי עושה חשבון ואומר כך. כל העולמות ביחס לבורא, בזה שום שבח. מה כן חשוב לו? נשמות ישראל. אז מזה תתלהט נפשו. מזה בן אדם צריך מאוד להתאהב ולהגיד, אם הקדוש ברוך הוא שמבחינתו שום דבר לא... כלום, אין ואפס. כל הבריאה אין לה שום ערך. ואת מי הוא לוקח? מי חשוב לו? רק אנחנו. אז מה אתה תעשה עכשיו? אתה כן תהיה מונח בעולם? אתה כן תרוץ אחרי הבלי העולם? העולם אין ואפס. תרוץ אחרי הנשמה שלך, שזה דבר חשוב אצל הבורא, לא אבלי העולם, ומזה תתלהט נפשו, להשליך נפשו מנגד, למסור נפשו על קידוש השם בפועל ממש, דהיינו לוותר על כל ענייני ותאוות ומשיכות העולם, להיות נפש צמאה וקלטה להשם, להידבק רוחה ברוחה, דהיינו שיהיה כל מחשבה, דיבור ומעשה שלו, על מה הוא יחשוב, מה הוא ידבר, מה הוא יעשה, ומחשבה, דיבור ומעשה של הקדוש ברוך הוא, כי חוץ מזה, הכל לכלום. ומצוות מעומקא דליבה, הוא יקיים את המצוות עם חיות, עם עומק הלב, בדביקה, חשיקה. כמו שכתוב בזוהר על פסוק נפשי ויתיך. הזוהר אומר נפשי, אתה הקדוש ברוך הוא, הנפש שלי, לכן היא ויתיך, לכן יש לי תאווה אליך. עכשיו נבין למה חנה אמרה, מה זה אמרנו, חנה היא הכרה. אמרנו מה זה הכרה בנפש? יהודי שלא מצליח לעורר אצלו אהבת השם ויראת השם. למה הוא לא מצליח? כי ענייני העולם תופסים אצלו מקום. אומרים לו, אתה חייב לפתוח את הצינורות. איך תפתח? וזהו, ותתפלל חנה על הוויה. מה זה ותתפלל חנה על הוויה? ותתפלל, נעצור כאן, אני אגיד את הנקודה, נמשיך מחר. ותתפלל, זאת אומרת, תפילה זה מלשון התקשרות. חנה קישרה את עצמה. למה היא קישרה את עצמה? על הוויה. מה זה הוויה? הוויה זה מהווה את העולם. אז במה חנה רצתה להיות קשורה? מה שלמעלה מהוויה. מה למעלה מהוויה? כשהקדוש ברוך הוא קשור לנשמות ישראל, והעולם לא תופס מקום אצלו, זה נקרא על הוויה, יותר גבוה מהכינוי. הכינוי הוויה זה בשביל הבורא כינוי של... הוא לא כינוי של שבח אמיתי, הוא כינוי של צמצום. וכשיהודי מצליח לעורר בנפש כזו גישה, נפתחים לו הצינורות, יכול להיות לידה, לכן חנה, ילדה אחרי זה. לכן יש עניין של אהבה ויראה וכן הלאה.